רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר רעם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הגדול והפופולרי במדינה. השעה 5:05 ואנו שוב באולפן 3, היום יום רביעי, דלת אב תשפ"ד, 7 באוגוסט 2024. ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט, תחקיר עורך ומגיש, ועימי בשידור גידי הטכנאי. אתמול השישי לאוגוסט ומחותיים ב-9 לאוגוסט 1945, דהיינו לפני 79 שנים, הוטלו שני פצצות אטום על יפן, אשר הביאו לסיומה של מלחמת העולם השנייה אחרי 6 שנים של סבל ומותם של בין 60-70 מיליון איש. נתפלל כולנו שהשימוש בפצצת אטום לא יחזור על עצמו עד סיום כל הדורות. הערב אנחנו שמחים לארח את העיתונאי החרדי אליהו לוי, שהוא בוגר ישיבת חברון והמרכז האקדמי שלם, עורך לשבר של כתב העת צריך עיון, כתב עת חרדי העוסק בשאלות ציבור וחברה, ולעיתים כותב בעיתון מקור ראשון, שהוא בעצם עיתון חרדי המדבר והמתרכז בעולם החרדי. אמו נשוחח בשאלה הנפיצה, האם החרדים ישראלים? ולפני שנצא לדרך, נשמע את שלום חנוך בשילו, מחכים למשיח.
יושבים שעות מחכים שמשיח יבוא, משיח איש מפתח, ידו בכל ויד כל בו, ענן סמיך בירוחם ממצמץ בשפתיו, יהודה מסתכל בשעון ומפלבל בעיניו, משרד בצפון ארצי אלי בעם יועץ, אחר הצהריים ובחוץ העולם מתרוצץ, נוחת זמזם אומר תביא לנו קפה, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן, שתיקה כללית חמישה אנשים מתוחים, הדלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים, השחור ליהודה, התן לארצי אל יבן, ירדנה יוצאת, עזרא לא מפסיק לאשם, הנה כי כן מתחלפת שעה בשעה, זקן ארצי אלי יודע שהוא לא טעה, נוטף זפה ומראים בקולו על הבן, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן, פעמון הכניסה מנסה את דבשת המזגן.
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
אליהו לוי, אתה איתנו?
שומעים?
אליהו לוי, אתה איתנו?
שומעים? שומעים אותי עכשיו?
כן. נצא אליהו לוי, אתה איתנו?
כן, אני איתכם.
יפה, ברוך הבא, ונצא לדרך. ונקפוץ ישר לבריכה. ונשאל אותך על מאמרך בסוף יוני השנה, האקטואלי מאוד בימינו עם כישלון המדינה בגיוס החרדים לצה"ל. מאמרך תחת הכותרת, במקום גיוס חרדים, הקונספציה של הציונות הדתית, במאמרך זו אתה מציע לציונות הדתית הצעה שונה, ואני מצטט ממאמרך. במקום לתבוע את גיוסם של החרדים, על הציונות הדתית להתפכח מהאמונה בקדושת המדינה החילונית ולהיאבק על הדבר החשוב באמת, והוא מינוי אנשי אמונה לפיקוד הבכיר בצה"ל. אז תספר לנו, אליהו לוי, איך ממנים אנשי אמונה לפיקוד הצבאי הבכיר בצה"ל, אם רק 49 חרדים התפקדו בלשכת הגיוס ביומיים האחרונים, כאשר היו אמורים להתפקד מאות. איך בדיוק המלצתך באה לידי מעשה בשטח?
כן. טוב, באמת ישר לשאלות הקשות. אז תראה, לגבי השאלה המעשית, אני לא מציע את הפתרונות המעשיים, אבל אני באמת יותר מדבר על השאלה העקרונית, על השאלה העקרונית של מהם התנאים הנדרשים על מנת שהסיטואציה תשתנה, והטענה שלי במאמר שציטטת ממנו, זאת המסקנה, מה שהוא מנסה להסביר זה שאם אנחנו רוצים גיוס חרדים לצה"ל, אנחנו צריכים בראש ובראשונה להתמקד בסיבות העקרוניות שמונים הם לעשות את זה, והסיבות הם היחס למדינה בראש ובראשונה, זה בעיה עקרונית עם המדינה. ומה שאנחנו רואים, מה שאנחנו רואים הרבה פעמים, זה שיש איזושהי תפיסה שאנחנו, שמה שמפריע להם זה שאין מספיק, שהרמת הכשרות במטבחי צהל לא מספיק גבוהה, או שחלילה הם יפגשו שם אנשים. ואז הפתרונות הם בסגנון, טוב, אז בואו נעלה את רמת הכשרות, נכין בשבילם איזו חטיבה מיוחדת, שבה היו רק אנשים דתיים, ולא היו נשים בכלל בכל מהלך השירות. אבל אני לא חושב שזו הנקודה, אני לא חושב שהנקודה היא תנאים דתיים, תנאים הלכתיים, מקומיים, אלא מאבק יותר עקרוני על שאלת הסמכות, על שאלת מי הסמכות העליונה, שממנו אנחנו מקבלים פקודות.
דהיינו את הדקה, אתה שואל, דינה, האם הסמכות דינה דמלכות הדינה תופסת? דהיינו, האם סמכות המדינה תופסת או סמכות הרבנים?
נכון, זו השאלה. ואם אתה אומר דינה דמלכות הדינה, דינה דמלכות הדינה זה כלל הלכתי. המדינה לא תופסת שהלגיטימיות שלה, מדינת ישראל לא תופסת שהלגיטימיות שלה שואבת את כוחה מכוח הכלל ההלכתי של דינה דמלכות הדינה. היא מדינה, היא תופסת שזה, כן, עקרונות של דמוקרטיה, אולי דמוקרטיה חוקתית, אז שואבת כוחו מעקרונות אחרים, בדיוק באותו מידה שהממשל בארצות הברית, או הממשל באנגליה, או בכל מדינה דמוקרטית ליברלית אחרת, דמוקרטיה ליברלית אחרת, שואבת כוחו את הלגיטימיות שלו, מאותם עקרונות. והחרדים לא מקבלים את זה, הם לא מקבלים את האזרחות, את זה שהם כפופים לאזרחות באופן עקרוני. זאת אומרת, יכול להיות שמכוח דינה דמלכות הדינה כן, אבל דינה דמלכות הדינה זה משהו מאוד מוגבל. דינה דמלכות הדינה זה אומר שבעיקרון הסמכות הלגיטימית, הסמכות החוקית הלגיטימית זה ההלכה, זה התורה, ויכול להיות שההלכה מחייבת אותנו במובנים מסוימים להישמע גם לחוקי המדינה. לא יכול להיות, זה נכון. ההלכה מחייבת להישמע לחוקי המדינה, כמו הכלל שציטטת של דינה דמלכות הדינה, ולכן צריכים לשלם מיסים, וצריכים לקבל את חוקי התנועה, וצריכים לעשות עוד הרבה מאוד דברים
ולהתגייס לצהל.
זהו, עכשיו, הנושא הוא שגיוס, גיוס צבאי, בפרט במדינת ישראל, הוא דבר הרבה יותר מאשר דינה דמלכות הדינה. גיוס צבאי זה קבלה מוחלטת של המרות, של הריבונות של הריבון במדינת ישראל. כי זה מה שאתה עושה שאתה מתגייס לצבא, זה מה שאתה עושה. מה עושים בטקס ההשבעה בצהל? אתה אומר, אני מקבל על עצמי באופן מלא, אני מוכן למסור את הנפש למען המדינה. ואני אמלא את כל הפקודות, בלי לחשוב פעמיים. זה הציפייה מחייל, זה מה שהצבא עושה. ואנחנו כאילו מתעלמים מזה, זה לא נעים לדבר על זה, אז הרובד לא, הדיון לא מגיע לרובד הזה, אבל בסוף זו הנקודה העקרונית והמרכזית, כך אני סבור. זה אפילו, זה כל כך עמוק בחינוך החרדי, שזה אינטואיטיבי. זה אינטואיטיבי בשביל עבור רוב החרדים שהם לא צריכים שיסבירו להם. אז הם אומרים שזה בגלל לימוד תורה, אבל לימוד תורה זה תשובה שהיא משקפת את זה. יש לנו דברים, זאת אומרת, זה לא, אני אומר שהם אומרים תשובה שהיא לגמרי לא נכונה. אני אומר שזה משקף את זה שיש לנו סט ערכים ועולם אחר לגמרי של סדרי עדיפויות אחרים, וזה בכלל לא קשור, זה לא חלק מהעולם שלנו. ככה אני חושב שנכון יותר להבין את זה. ונכון יותר למקם, אני אומר כך, נכון למקם את זה בפרספקטיבה יותר רחבה, את השאלת הגיוס לצבא של היחס למדינה. היחס למדינה, היחס לאזרחות.
אליהו, כן. לפני שניכנס רגע ליחס למדינה, אז מה אתה בא ואומר? שהרבנים אמורים לשבת בבור הביטחון?
לא, ממש לא.
אז למי הם יצאים, אם לא דינה דמלכות הדינה באופן מלא, אז מה כן? זה שאלה אחת.
אני אומר שאנחנו צריכים לפתור את הנתק, את ההפרדה הקוטבית שיש בין הרבנים לבין בור הביטחון, כי כיום התפיסה היא שזו תפיסה שהיא משותפת גם לרבנים וגם לאנשים שאחראים על הביטחון. שני הצדדים משתפים פעולה בהקשר הזה. זאת אומרת, גם הרבנים חושבים שאין להם שום אחריות ושום אמירה, אכפתיות, הם לא צריכים, זה לא בתחומי האחריות שלהם ביטחון המדינה. עכשיו, כשאני מתכוון תחומי האחריות שלהם, אני לא מתכוון שהם צריכים להבין עכשיו באסטרטגיה צבאית ולגבש מדיניות, אבל הם צריכים לחשוב שכמו שאכפת לכם מכך, אכפת להם מהעם היהודי. כן, הרבנים בוודאי אכפת להם מהעם היהודי, אכפת להם מהמשך הקיום שלו. אבל הם חושבים שהמשך הקיום של העם היהודי, התחום האחריות שנדרש מהם לדאוג לו בשביל המשך הקיום העם היהודי, זה שאנשים ימשיכו לקיים את המסורת, שהדור הבא ימשיך לקיים את המסורת, לשמור מצוות, להיות מחובר להיסטוריה ולרצף, איזה רצף של החינוך היהודי המסורתי. זו התפיסה שלהם, בזה הם משקיעים המון המון מאמץ, והם משקיעים המון מאמץ מתוך אכפתיות של שייכות לעם. הם באמת ובתמים סבורים, אני אומר, גם אני מאמין ככה, שאם זה ייעלם, אז העם היהודי לא ישרוד, כי העם היהודי הוא בנוי על התרבות שלו, על המסורת שלו. השנייה אחת, אני רק אסיים את האמירה. אני אומר, אבל מה שחסר זה שהם לא תופסים שהם צריכים להיות אחראים גם לביטחון בשביל המשך הקיום של העם היהודי. ואחריות על הביטחון אומר שאתם צריכים לדאוג שיהיו את האנשים הטובים ביותר, ואומר אולי דרך הפוליטיקאים שלכם, כן, הפוליטיקאים אתם שולחים לכנסת. אתם צריכים לדאוג שיהיו את האנשים הטובים ביותר, האחראים ביותר, שהכי מתאימים לתפיסת עולם ולתפיסה הביטחונית שלכם, שהם אלה שישבו בבור. אבל, וזה צריך להיות הדדי במובן הזה, שגם האנשים שיושבים שם, הם מרגישים שהסמכות, שהסמכות של הרבנים היא משהו שצריך להתחשב בו.
אני שמעתי מבין דבריך שאולי קיימת מגמה ממשלתית לחילון החיילים החרדים האמורים להתגייס?
השאלה, בוא נגיד כך, השאלה היא מה אנחנו קוראים חילון. אם אנחנו תופסים חילון בתור שמנסים להכיל אותם טרפות או לגרום להם להפסיק להניח תפילין ולהתפלל 3 תפילות ביום, אז חלילה, אין מגמה כזאת. אדרבה, נותנים כל מה שצריך מבחינת הצרכים של האדם, האיש הפרטי, התנאים הדתיים של האיש הפרטי, אין חילון. אבל חילון יש לו מובן הרבה יותר רחב. אם אנחנו מדברים על חילון במובן ההיסטורי, זה אומר שיש הפקעה של תחומי הסמכות של הפקעת של תחומי הסמכות הרבנית, וזה כן יש, כי האמירה היא, אנחנו בכל מה שנוגע לתחום הדת, אוקיי, אנחנו נספק לכם את כל הצרכים, אבל זה רק מה שנוגע לאדם הפרטי, זה רק מה שנוגע לצרכים הפרטיים של הקיום מצוות של האדם הפרטי. בתפיסה המסורתית, זה לא, אגב, זה לא דווקא החרדית, בתפיסה בכלל האורתודוקסית המסורתית, זה לא נכון. התפיסה היא שהסמכות הרבנית היא סמכות, לגיטימית על כל תחומי החיים. אין את ההפרדה הזאת שהמדינה זה הריבון וזה הסמכות לגבי כל מה שקשור לחיים החילוניים, זאת אומרת כל החובות האזרחיות, והרבנים זה איזשהו בחירה וולונטרית של האדם להחליט אם הוא רוצה לקיים מצוות או לא רוצה לקיים מצוות, ואם הוא בחר את הבחירה הזו, אז אנחנו נספק לו את כל הצרכים. זו התפיסה שקיימת כיום, התפיסה של הצבא.
הבנו את הנושא, הבנו, אבל בואו נתקדם. איזה סיכרון אתה רואה בין הממסד הרבני לממסד הצבאי? איפה אתה רואה בעצם את הקשר בחיי היומיום בצבא?
אז תראה, ברמה העקרונית, שוב, אני אומר ברמה העקרונית, כי זה לא מתקיים היום גם מהצד הרבני, ולא רק מהצד של המדינה, ברמה העקרונית, התפקיד של הרבנים מקביל לתפקיד של שופטי בית המשפט. כן, אז שופטי בית המשפט העליון, הם לא אלה שיושבים בבור. אבל אנחנו רואים את זה עכשיו, אנחנו רואים ממש בימים אלו את הקשר ההדוק שיש בין המשפט לבין הצבא. בסוף אנחנו, מכיוון שהסמכות הלגיטימית של מדינת ישראל קשורה לאותה מדינת חוק, ושופטי בית המשפט העליון אחראים על שמירת החוק, אז יש כאן איזושהי אחריות של האנשים, אנשי הביטחון, לפעול בהתאם לחוק. עכשיו, בתפיסה היהודית, החוק הוא החוק של התורה, והאנשים המוסמכים לפרש את החוק הזה, אלה הרבנים. אז זה מה שאני מתכוון. עכשיו, זה לא רלוונטי היום, כי אין חוקי מלחמה, בשולחן ערוך אין חוקי מלחמה.
לא, בתורה יש, בתורה, בספר דברים, אנחנו עוד מעט נגיע
לקיצצה. אבל זה כמובן שהדברים צריכים עיבוד, כי מה שנכתב לפני כמה אלפי שנים, בכל התחומי ההלכה, זאת אומרת, אם אתה לוקח את ההלכה כפי שהיא מופיעה במקרא, היא לא ההלכה כפי שנהוגה היום, גם האדם הדתי של היום, שהוא בכל תחום של החיים, אם זה החוקים של המעמד האישי, של קידושין וכן, חוקים שקשורים לנישואין, לחוקי משפחה, שזה עדיין נוהג במדינת ישראל לפי ההלכה, זה ודאי לא אותו דבר כמו מה שכתוב בתורה, דבר, יש אלפי שנים שבהם התפתחות ותהליכים שקרו בשביל שזה יוכל להיות משהו שנוהג היום, ובכל מה שנוגע לניהול מדינה, אז זה לא קרה, וזה קצת הטרגדיה שבה אנחנו נמצאים. היהדות המסורתית הפקירה את כל הנושא הזה של האחריות על הריבונות. היא לא לקחה את האתגר של הריבונות. מצד שני, היא לא קיבלה את הסמכות החילונית. היא לא קיבלה את הסמכות החילונית, את הלגיטימיות של הסמכות החילונית. זאת אומרת, היא לא ויתרה על הטוטליות. על הטוטליות, להגיד, התורה זו הסמכות הלגיטימית היחידית בחיים. בחיים של העם היהודי.
אליהו,
על
התחנה
הזו היא לא ויתרה, כן.
אתה עולה בעצם על וקטור, שהוא המהות של האי-הבנה בין הציבור החרדי ללא חרדי. כי הציבור החרדי טוען, הרב הוא הקובע. גם בצבא, גם בכל מטרה. הציבור החילוני בא ואומר, דינה דמלכות הדינה. אז תסביר לי איך ניתן לקיים מדינה, ואיך אפשר לקרוא לחרדים ישראלים, אם הם לא מכירים בריבון היהודי הישראלי הקיים במדינת ישראל.
תראה, זה באמת שאלה, אז כשאתה מדבר על לקרוא לחרדים ישראלים, זה נכון, זו באמת בעיה, אבל אתה יודע, אפשר להפנות את השאלה הזאת לצד השני. מה הישראלים מתכוונים כשהם אומרים אנחנו ישראלים? הרי הרבה פעמים שמשתמשים במילה ישראלי, זה בקונטקסט, בהקשר של ישראלי או יהודי. אני יותר ישראלי או אני יותר יהודי, איזשהו מתח בין הקטגוריה הישראלי לקטגוריה יהודי. ועכשיו, אם אנחנו מעמידים, אז אני אענה את התשובה הזאת, אני אענה את התשובה לשאלה שלך בצורה כזאת. אם אנחנו, הקטגוריה הישראלי היא ניגודו של היהודי, אז החרדים יגידו, נכון, אנחנו לא ישראלים, אנחנו יהודים. אבל זה אם, כי הישראלים צריכים לענות על התשובה, להחליט האם, מה היחס בין הישראלי ליהודי, וזה נראה לי דבר שלא נפטר גם מהצד השני. אז זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן, בעצם התמונה שאני מצייר זה שיש כאן בעצם ויכוח כפול. החרדים לא ביררו את היחס שלהם לאזרחות. הם כזה, הם עדיין, כן, אנחנו אזרחים, אנחנו לא אזרחים, אנחנו מכירים בסמכות, מה בדיוק היחס שלנו? אבל גם הישראלים, היהודים הלא חרדים, לא ביררו את היחס שלהם ליהדות. באופן מלא, ודאי החילונים שבהם.
אז אני פה חולק עליך.
או ליתר דיוק, אני אולי אגיד את זה ליתר דיוק ככה, הם לא בררו לא את היחס האישי שלהם ליהדות, אלא את היחס בין ישראליות ליהדות. זה אולי השאלה החשובה
יותר. אז אני פה מבקש להביא לתשומת לבך, שמעל ל-85% מתושבי מדינת ישראל, רואים את עצמם כחלק ממסורת הישראלית, מסורת אבא. חלקם חרדים, חלקם מסורתיים, חלקם ציונים משיחיים, חלקם ציונים רגילים, אבל קרוב מעל ל-85%. מה אתה מבקש מהחילונים מעבר לזה? הם יודעים בדיוק הם יודעים בדיוק את הקשר שלהם למסורת היהודית ולמסורת היהודית של אבא. הם לא, אין להם בכלל חילוקי דעות בדבר הזה. הפורום החילוני הוא מתי מעט. היה לי לפני חודש שיחה עם פרופסור שלמה זנד. הוא עצמו בא ואמר, העת לא הגיעה להחליף את הזהות היהודית בזהות ישראלית עברית. למרות שהוא מאוד בעד זה. אבל הוא רואה שהחילונים הם לא, שהמסורתיים הם לא בעד זה.
כן. אז תראה, אני מסכים איתך, אבל בדיוק זו השאלה על היחס בין השניים, כי אנחנו יכולים, כשאתה אומר מה היחס בין החרדים, מה היחס בין החרדיות לישראליות, אז אתה בעצם אומר כזה דבר, שהמרכיב, מה טיבו של המרכיב החרדי בזהות המורכב? אם אנחנו נראים חרדי ישראלי, כן, על התופעה הזאת, ואנחנו רואים, בואו נחשוב, האם החרדים הם ישראלים או לא? אז אם אנחנו חושבים על מישהו שמגדיר את עצמו חרדי ישראלי, אז הוא יגיד כך, המרכיב החרדי בזהות שלי זה מרכיב דתי, פרטי, אישי. המרכיב הישראלי זה המרכיב הקולקטיבי האזרחי. אז אני אזרח ישראלי, זה קצת מקביל לתפיסה של ההשכלה, כן, תורת ההשכלה היהודית הציעה, שהיהודים יהיו גרמנים בני דת משה, או צרפתים בני דת משה, אז ככה חרדי יהיה ישראלי בן דת משה. מבחינה, הזהות האזרחית שלו היא ישראלית, והישראליות הזאת היא, אין לה דבר עם היהדות, אבל הוא בן דת משה. עכשיו אני חושב שמה שאתה אומר, נכון, יש אצל הרבה, זו שאלה גדולה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לגבי הנושא הזה של ההפרדה בין האזרחות לבין הדת, זה מה שמונח על הכף בסיפור הישראלי והיהודי. כי אם יש הרבה, שאתה אומר שיש הרבה אנשים שאומרים אנחנו יהודים וישראלים, אז עכשיו, אז השאלה היא, איך הם תופסים את הקטגוריה הישראלי? אם אומרים אנחנו יהודי וישראלי, אז מה זה היהודי? היהודי זה משהו פרטי והישראלי זה הדבר הקולקטיבי? או שהיהודי זה הדבר הקולקטיבי והישראלי זה תוספת שאני יהודי שחי בתוך מדינת היהודים, לא כל היהודים חיים במדינת היהודים, יש יהודים שחיים בגלות, ולכן האזרחות שלי, האזרחות של מדינת ישראל, אבל זה חלק מהזהות היהודית שלי בעצם, זה לא דבר שעומד בנפרד. נכון, יש גם אזרחים ישראלים שהם לא יהודים, בסדר, יש מיעוטים בהרבה מאוד מדינות, אבל אני חושב שהרבה מאוד אנשים שמציעים לחרדים להצטרף לישראליות, הם אומרים, אנחנו לא מציעים לכם את זה כהצעה יהודית, אנחנו מציעים לכם את זה כמו שאנחנו מציעים לערבים להצטרף לישראליות. החרדיות היא מיעוט, החרדיות יהיה מיעוט בתוך הפסיפס הישראלי, שהפסיפס הישראלי הוא איזשהו משהו ניטרלי, ליברלי, הישראליות היא איזשהו זהות חסרת אופי, מעבר לכך שכל האנשים שגרים במדינת ישראל, מה שמשתף בינינו זה השלטון, המסגרת השלטון הדמוקרטי הליברלי, בלי המאפיין של היהודים.
אליהו.
כן.
קשה היה לי לשמוע שאתה רואה את מדינת ישראל מתייחסת לחרדים כמו ללא יהודים. איך אתה בכלל רואה את הדבר הזה? הרי מדינת ישראל היא מדינה של העם היהודי בכללותו, בכל מקום שהוא נמצא, היהודי נמצא שם, הוא חלק ממדינת ישראל. והשאלה היא, האם החרדים רואים את עצמם כישראלים? זה שהם רואים את עצמם כיהודים זה ברור, הם בחרו מי החרדים לדבר אדוני של ישעיהו. Fair enough. האם הם רואים את עצמם כישראלים? עוד דקה, הבאים להשתתף במטלות הצבאיות, במטלות הכלכליות, במטלות החברתיות, ואם הם רוצים להסתגר בתוך עצמם, אז הם לא ישראלים.
אז, זה אני מסכים, אז אני אומר, אני חושב, בוא נאמר כך, הם עדיין לא ישראלים, במובן הזה שהם לא קיבלו את האזרחות, אתה יכול לראות את זה, העובדה שהם לא משרתים בצבא, ושהם לא מקבלים את האזרחות באופן מלא, הם לא לוקחים את אתגר המדינה על הכתפיים שלהם. זה עובדה.
אתה אומר דברים מאוד קשים.
אני לא תומך בזה, אבל אני אומר שזה, לא, זה עובדה, ודאי שזה מאוד קשה.
דהיינו, אם אני הבנתי נכון, אתה בא ואומר שהאידך שהחרדים אינם רואים את עצמם כישראלים. האם הבנתי נכון?
זה שאלה מאוד קשה, כי תראה, מה אתה מתכוון לראות את עצמם כישראלים? האם יהודי חרדי בארצות הברית, יש גם כן, ואני לא חושב שמבחינת התפיסה העקרונית הזאת, האם הוא רואה את עצמו כאמריקאי?
כן, התשובה היא כן.
אז שנייה אחת. אז השאלה היא מה אתה מתכוון? האם הוא מתגייס לצבא האמריקאי? הוא לא מתגייס לצבא האמריקאי.
הוא לא מחויב.
הוא שירות המדינה.
הוא לא מחויב.
זה לא רק לא מחויב, נכון. אבל התפיסה שלו, בתפיסה שלו, אתגר המדינה, האחריות של קיום המדינה, היא לא מונחת על הכתפיים שלו. זה מה שנקרא תפיסה גלותית. הוא חי בגלות, אז הוא אומר, הוא באמת, בארצות הברית הם באמת מיעוט. עכשיו, נכון, יש להם איזושהי זיקה מסוימת למקום שבו הם גרים בו, שם זה גם לא תובע מהם שום מחיר, כמו שאמרת, הם לא צריכים להתגייס לצבא, אף אחד לא דורש מהם לקחת על כתפיהם את לתרום לכלכלה במובן הלאומי. אבל כן, זאת אומרת, האתגר של המדינה, הם עורכים, הם תופסים את עצמם כעורכים, וכן, וזה טוב להם, ואף אחד אחר לא דוחק בהם בצורה אקטיבית לכל הפחות, לשנות את התפיסה הזאת. עכשיו, במדינת ישראל זה לא עובד. במדינת ישראל זה לא עובד, כי יש כאן מתח מאוד עמוק לגבי, כי כולנו יהודים, ויש לנו ויכוח לגבי מהי הדרך הנכונה להיות יהודי, וכמו שגם דיברנו מקודם, האם מדינת ישראל היא פרויקט יהודי, או שזה פרויקט שהוא פרויקט של דמוקרטיה ליברלית הוא במקרה יהודי, ולא במהותו.
אליהו, סליחה.
זו השאלה שמונחת על הפרק.
לא. מגילת העצמאות מדברת בעד עצמה, שפה קמה מדינה ליהודים. בוא לא נתרכז בדברים שונים. אין לנו בכלל חילוקי דעות שזו מדינת העם היהודי. היא לא מדינה יהודית, היא מדינה של העם היהודי.
אז מה זה אומר שזה מדינה של העם היהודי? זה בדיוק העניין. כי אם מקורות הסמכות, הבסיס של הסמכות...
היא הריבון, הוא הריבון. הריבון, בבקשה, אולי בשנת 3000, שהילודה במגזר החרדי תמשיך להיות גבוהה, אולי הריבון אז יחליט שדינה לא דינה דמלכות הדינה, אלא דין התורה הוא הקובע. אבל היום אנחנו רק ב-2024.
אבל אתה מבין שהמושג דינה דמלכות הדינה הוא מושג שאומר, שעושה הפרדה, המלכות זה לא אנחנו, זה מושג גלותי. דינה דמלכות הדינה זה מושג גלותי, זה משמר את התפיסה שאנחנו חיים בגלות. ואז הוא אומר, המלכות היא לא אנחנו, יש אותנו, יש את הסמכות של התורה, אבל למרות זאת אנחנו צריכים להתחשב במלכות האחרת, הזרה, יש את החוק של המדינה. עכשיו, זה בדיוק מה שאתה לא רוצה שיהיה היחס של החרדים. אתה לא רוצה שהם יתייחסו למדינת ישראל כמלכות זרה. אתה רוצה שהם יתייחסו לזה כמלכות שלהם.
אבל זה לא קורה בשטח.
לא, אבל זה לא קורה מסיבות עקרוניות עמוקות, כי הם אומרים, המלכות שלנו, הלגיטימיות...
כי המלכות שלך היא לעולם תמלוך בכבוד.
מי הריבון בעיני היהודי המסורתי? למי קוראים ריבון במסורת? אנחנו משתמשים במילה ריבונות, זה אפילו משם מגיע, זה ריבונו של עולם, כן? זה אותו מילה, ריבון, הוא הריבון. אז בעיני היהודי המסורתי, זה שהם מדברים על המדינה ככפירה או מרידה, זה יותר קנאים משתמשים במושג הזה, שזה מרידה במלכות שמיים. אבל תחשוב על המשמעות של המילולית, של המילים. יש את המלכות של הקדוש ברוך הוא, אותו אנחנו מקבלים, את העול שלו אנחנו מקבלים, ואז אם קמה מדינה אחרת ואומרת, נכון, אנחנו עבור יהודים, אבל מה מקורות הסמכות, מה מקורות הלגיטימיות? הריבונות של העם, או כל מיני דברים, כן, דמוקרטיה, זה רעיונות חילוניים, שהם לא קשורים ליהודים, והם נכונים בכל מקום באותו צורה.
אליהו, לא. הרי הסמכות של העם זה מה שהריבון קובע. הריבון נותן לממשלה את הכוח למשול. הריבון נותן למשטרה את הכוח לבצע חוקים. זה לא איזה דבר ארטילאי, לכן אני בא ואומר.
תראה, אנחנו באמת נכנסים כאן עכשיו, הרי אתה רואה ממש הדיון הזה, ונכנס לדיונים שצפו כאן בעוצמה אדירה שנה שעברה, לגבי מה טיב המושג דמוקרטיה. זה ממש אותו דיון. כי ראית שהחרדים לא כל כך השתתפו באופן אקטיבי בדיוק בוויכוח הזה, אבל דווקא הדתיים לאומיים, שהם כן מקבלים את המדינה, הם אמרו, דמוקרטיה, יש לזה רק מובן צר של שלטון הרוב, ולכן אם הרוב יחליט שהחוק הוא חוק התורה, אז זה מה שיהיה. וזה מה שהם שואפים, הם יגידו לך, כן, זה מה שאנחנו שואפים.
החרדים שואפים.
לא רק החרדים, הדתיים לאומיים עוד אפילו יותר מה
שהחרדים. לא, החרדים הלאומיים, אני בקשר איתם, הן בשידור באופן אישי, לא, 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 לא. הם לא רוצים לראות פה חוקי התורה. ממש לא. אתה יכול לפנות לכל אחד מראשי רבני צוהר. אף אחד לא יאמר לך את הדבר הזה. מבלי למנות את שמותם, אני יכול למנות את שמותם בקלות, אבל כל רבני צוהר אומרים מפורשות, לא חוקי התורה ינהלו את מדינת ישראל. זה לא מה שאנחנו רוצים לראות.
אוקיי, תראה, אני לא רוצה לדבר בשם אנשים אחרים, אז יכול להיות, אני לא אדבר בשמם, אבל אני אומר שהשאלה, של מקור הסמכות ומקור הלגיטימציה, היא בוודאי שאלה מאוד מאוד משמעותית, ואז יש לנו כאן ויכוח עקרוני, האם אנחנו מתייחסים לכל מה שנכנס לתוך היהדות, זאת אומרת, דוחפים את היהדות לתוך הקטגוריה של דת, ואומרים, זה שייך רק לממד הפרטי, האישי, הוולונטרי, או שאנחנו רואים במושג של יהדות ובכל המטען העמוק של זה את הבסיס ללגיטימיות של השלטון, הבסיס של הקיום של המדינה. וזו שאלה מאוד, אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד חשובה, שהיא נמצאת כיום בדיון בכל עבירות.
יש לי פה הערה של אחד מהשומעים שלנו ששמו יובל, והוא כותב לי, תבקש את המראיין שיגדיר בפורשות האם לדעתו החרדים הם ישראלים, הוא הולך סחור סחור.
נכון, כי אני שואל אותך, כי אני אומר, אני לא יודע מה זה הגדרה של ישראלי. שוב, אמרתי, אם ישראלי, והשאלה היא מה מידת החפיפה בין המושג ישראלי למושג יהודי. נגיד את זה כך, החרדים אומרים, החרדים הם יהודים, זה הטענה שלהם, כן, הם טוענים שהם משמרים את הצורה המסורתית, אפשר, יש אנשים שמתווכחים עם זה, אבל הם טוענים את זה, שהם משמרים את הצורה המסורתית של היהודי. והשאלה האם הם, מה עומק הזיקה שלהם למדינה, היא שאלה שעדיין פתוחה, וכן, ואנחנו נמצאים עכשיו בתהליך. אני אגיד, אולי אתה יודע מה, אני אענה תשובה יותר מדויקת. מה שהחרדים לא יקבלו, לפי דעתי, למרות שזה מגמה מאוד, מאוד חזקה היום, הם לא יקבלו את הרעיון של שילוב חרדים בתוך הישראליות, להיות ישראלים בני דת משה, לזה הם לא יסכים. להגדיר את היהדות שלהם כאיזשהו עניין פרטי, וולונטרי, שבסדר, אנחנו ניתן לכם את כל התנאים שתוכלו לשמור על זה בצורה הכי מעודרת, אבל תעשו איזה כעניין פרטי ותקבלו את המרות של המדינה בכל ההקשרים האחרים, בתור המרות העליונה, את זה הם לא יקבלו.
אז יש לי שאלה, רק רגע.
זה הגדרה של להיות ישראלי, אז אם כן, אז אנחנו בבעיה.
אז אני רוצה רגע לשאול, דהיינו, אולי אני אמשיך את שאלתו של יובל, דהיינו, להמשיך ולקיים מדינה בתוך מדינה.
אוקיי, אז ואנחנו מגיעים ממש, נכון, אז המדינה בתוך מדינה, אתה יודע.
אז מה נקרא למדינה, מדינת חרדים?
אתה יודע, המושג מדינה בתוך מדינה, המושג מדינה בתוך מדינה, זה נאסר, היום במערב אסור להשתמש במילים האלה, כי זה נחשב טריגר, כזה נחשב כזה, מה שנקרא dog whistling, כאילו, איזה טריגר לאנטישמי, שאם אתה מדבר על מדינה בתוך מדינה, אז אמירה אנטישמית, כי זה היה תמיד הסיסמה כזאת אנטישמית, האשמה נגד היהודים, שהם מדינה בתוך מדינה. אוקיי, אז לכן זה לא פוליטיקלי קורקט בכלל להזכיר את המילים האלה.
הורדנו את זה מהשולחן. האם החרדים...
זה חשוב, חשוב. כי באופן אירוני, זה צף כיום בהאשמה כנגד החרדים. עכשיו, אוקיי, אז זה נכון. החרדים, מה שקורה כיום, בהרבה מאוד מובנים, יש לחרדים סוג, הם מנסים לשמר סוג של אוטונומיה בתוך מדינת ישראל, שבה הסמכות העליונה עבורם היא הסמכות של הרבנים, ואנחנו רואים את זה קורה, אנחנו רואים את זה קורה. עכשיו, אני לא חושב שאנחנו צריכים להשתמש במילים מדינה בתוך מדינה, כי להשתמש במילים מדינה בתוך מדינה, זה כבר, מה אנחנו רוצים להגיד, מה אנחנו רוצים להגיד בזה? החרדים יש להם, במקרה של מדינת ישראל, בניגוד למצב בגלות, בניגוד לחרדים האמריקאים, יש להם ברית עמוקה מאוד עם שאר האנשים שחיים כאן, בלי קשר למדינה. בוא נניח, נעזוב את המושג, נניח את המושג מדינה בצד. יש להם ברית עם שאר האנשים שחיים כאן, בגלל שכולנו שייכים לעם היהודי. אז הם מרגישים חלק מהעם. שומרי מצוות, לא שומרי מצוות, זה לא משנה. הם כן מרגישים איזשהו ברית עמוקה.
עם העם היהודי היושב בציון.
כן, כן. אז הם מרגישים, אז יש... מאוד עמוק בחינוך היהודי,
אליהו,
החרדי,
אליהו, מה הרגשתם, זה שמרגישים שהם חלק מהעם היהודי, היושב בציון ובגולה, הכל מובן. האם הם רואים את עצמם החרדים ישראלים? תנסה לענות לנו תשובה כזאת. כי זה בעצם מה שיובל רוצה.
כן, אבל אני מפנה, אז אני נכון, אני מתחמק מהשזה, אני מפנה את השאלה חזרה, ואני אומר, תגדיר לי מה זה ישראלי, ואני אענה לך מה...
ההגדרה של ישראלי הוא יהודי ישראלי שחי במדינת ישראל, נושם עברית, חושב עברית, שר בעברית, רואה את המדינה כסמכות עליונה שהוא כריבון נתן לה את הכוח לבצע את חיי היומיום במדינה. האם החרדים...
אז אני אגיד לך, כל הדברים הראשונים שאמרת ברור, התשובה היא כן. הדבר האחרון לא.
דהיינו, מי הסמכות העליונה? הרב.
כן.
תסביר לי את זה, איך אנחנו...
זה מדויק מאשר הרב.
הרב. עכשיו, יש לי שאלה.
זה לא בדיוק הרב, כי זה קצת יותר מורכב. זה כמו שתשאל מי הסמכות העליונה במדינת ישראל, האם השופט או החוק. החוק הוא
החוק.
הרב הוא בתפקיד של שופט.
השופט מפרש את החוק. החוק.
אז גם הרב
מפרש את
החוק. לכן אני אומר התורה ולא הרב, כי... הרב הוא בתפקיד של פרשן, אין לו סמכות עצמית.
עכשיו אני רוצה ללכת איתך קדימה. אתה אומר לא הרב אלא התורה.
כן.
אבל התורה מדברת בלשון אחרת מהרב. הרב, רק רגע, תאפשר לי רגע. הרבנים וגם חזל מפרשים את התורה לפי הבנתם באותו פרק זמן. קיצור שולחן ערוך של רבי יוסף קארו נכתב לפי אותו פרק זמן שהוא היה חי במאה ה-16. אבל אנחנו טוענים, לא אני וגם לא זה, יש טענה אומרת שהרבנים לא מפרשים את התורה כנכון, כי אם נצא רגע לפרשת כי תצא למלחמה על אויביך, שם כתוב בדיוק מי פטור, אפילו פטור זה שלא הקים גג מעקה על גג ביתו. אבל מה תאמר לכל אלה שאפילו לא לומדים תורה בישיבות ובלשוננו מתפלחים הן מהלימודים, הן מהעבודה והן מקיום ריבונות ישראלית?
כן. לא, התשובה תהיה לפי החובה של מלחמת מצווה זה קיים ברגע שיש לנו מדינה שאנחנו מכירים בלגיטימיות שלה. אבל ברגע שאנחנו לא מכירים בלגיטימיות, אותו תשובה שעניתי, ברגע שאתה לא מכיר בלגיטימיות העקרונית של הריבון, אז אתה אומר, אני לא מוכן לשרת בצבא, גם אם, בסדר, אני מוכן, אם האויב היה מגיע
לפתח הישיבה, אז הייתי אולי עושה משהו.
אז כן, אז צריך לעשות, אבל עכשיו המשמעות של להיכנס תחת העול של הצבא, זה לקבל באופן מלא את הסמכות של המדינה. וזה עמדה עקרונית, אני, תראה, בדרך כלל לא אומרים את זה, אני פותח את זה כאן, אני חושב שנכון כיום לפתוח את זה, בדרך כלל לא אומרים את זה מסיבות מובנות, כי נראה לי חושבים שזה יעורר יותר מתח ונתק מאשר, מאשר, מה ש, מאשר מה שקורה, אילו, כן, בלי להגיד את זה בפירוש, כי זה בוא לא נגיד את זה בכל. אני חושב שכיום, אם המצב שאליו הגענו, הוא מחייב להעמיד את הדברים על השולחן, ולהגיד בוא נדון על הדברים עצמם, כי הפער והנתק, הוא כבר מצב ממש ממש מסוכן, לכל הצדדים, אז זה כאילו זה פוגע בסוף גם בתוך הציבור החרדי פנימה, אז אני חושב שצריך להעמיד את הדברים על השולחן, ולדון על הדברים בגלוי, אני לא יכול לשמוע את זה.
אליהו, נשארו לנו מספר דקות לא רב, ואני רציתי רק לשאול אותך, החרדים עצמם, בסיומו של יום, רואים את עצמם כישראלים בתוך תוכם? כי אני שואל את זה פעם שנייה, לבקשת איזה חיילת אחת שכותבת לי פה, הוא מסובב עוד פעם אותך בעבר.
אני לא, זה
מה חושבים החרדים?
הם רואים את עצמם יהודים.
השאלה היא לא על היהודים. זה שהם רואים את עצמם יהודים, כולנו שמחים, ועל זה אין ויכוח. האם הם רואים את עצמם ישראלים הנתונים תחת הריבון, תחת חוקי הריבון, שמי הוא הריבון? העם?
לא.
הם לא רואים את עצמם.
לא. במידה חילב, כן, הם מכבדים, כמו שאמרת, דינא דמלכותא דינא, זה מה שהם רואים. דינא דמלכותא דינא, אוקיי. מה זה אומר? המלכות, אבל המלכות זה לא אנחנו. כן?
כי המלכות שלך תמלוך בכבוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד.
נכון.
אליהו, זה לא עובד בשום מדינה בעולם. כולל לו בארצות שאני כרגע ביקרתי בהם, בארצות אירופה, שביקרתי הרבה מאוד...
היחס של החרדים שם הם בדיוק באותה צורה, זה מה שאני אומר. החרדים הבלגים לא רואים את עצמם בלגים, והחרדים רואים את עצמם יהודים. הם בלגים, הם גרים שם, הם משלמים מיסים, הם שומרים את החוקים, ברור. גם כאן, החרדים הישראלים גרים כאן, משלמים מיסים. אם יהיה חוק גיוס חובה בבלגיה, החרדים שם יעזבו ויעברו למדינה אחרת, זה מה שהם יעשו. זה מה שהם יעשו, כי הם יבינו, אולי, אם זה, בוא נאמר ככה, אם משהו יאיים על האוטונומיה הפנימית ועל הסמכות שלה, של האורח החיים החרדי, זאת אומרת, על, 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 שוב, על האוטונומיה, זה מה שחשוב, של הקהילה, הם יעברו, המלחמה הזאת קיימת מראשית המודרנה, זה כאילו חידוש בשבילנו, זה כזה היה קיים, שוב, זה היה מלחמה בין המשכילים שאמרו שאנחנו מקבלים את האזרחות של גרמניה, ואנחנו גרמנים בני דת משה, והחרדים לא הסכימו לזה. החרדים אמרו, אנחנו לא גרמנים בני דת משה, אנחנו יהודים, אנחנו לא גרמנים.
אז מה שאתה
בא... במובן הזה הם אומרים אותו דבר. עכשיו, לכן אני קורא לנו, אני לא רוצה להגיד שזה אותו דבר, כי מדינת ישראל היא לא גרמניה. כי היא מדינה יהודית, ובאשר היא מדינה יהודית, אז זה כלול בהגדרה של היהודי. אם אתה יהודי, אז אתה מרגיש זיקה למדינת ישראל, ובמובן הזה יש לחרדים זיקה עמוקה למדינת ישראל.
ברור.
באשר מדינת ישראל היא לא מדינה יהודית, אלא היא ליברליה, אלא היא דמוקרטיה ליברלית, אז החרדים אומרים, את הסמכות הזאת היא, אוקיי, זה דינא דמלכותא, זה מלכות, זה בדיוק אותו דבר כמו אנגליה, וצרפת, וגרמניה, וארצות הברית.
אז איזה חוקים?
מכבדים את החוקים, אבל אנחנו לא משועבדים לסיפור הזה. אם זה מאיים עלינו, אז אנחנו לא חלק מהסיפור, אז אנחנו ננסה להיאבק בזה. זה מה שקורה, זה מה שקורה.
אני חושב, אליהו, שאתה אמן בללכת בין הטיפות. אתה אמן, אני לא יודע אם רב אמן, אבל אמן אתה בטוח. כי מה שאתה אומר לנו בעצם, את הטוב שבמדינה נקבל, היא שומרת עלינו.
אתה אומר שזה שמדינת ישראל היא דמוקרטיה ליברלית זה לא טוב?
לא, 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 רק רגע, לא.
כן.
את הטוב של המדינה נקבל, היא שומרת עלינו, מאפשרת לנו ללמוד בישיבות, היא מצפסדת את הישיבות, לכל תלמיד יש את ה-600 שקל, ואחר כך עוד איזה 600 שקל, וכל הדברים לחודש וכו'. אבל כל מה שקשור לשאר חוקי הריבון, אותו אנחנו לא מקבלים. למרות שאתה מסכים איתי שאין מגמת חילון.
חלילה, לא זה מה שאמרתי. לא זה מה שאמרתי, זו הנקודה. אמרתי שהם מוכנים לקבל את זה, הם מוכנים לקבל את החוקים, עד שזה מאיים על שמירת, על הסמכות. הרבנית,
מי מאיים על הסמכות הרבנית? מי מאיים עליהם?
יש כאן ויכוח, זה מה שאני אומר, כי אתה רוצה לעשות הפרטה של ההפרטה של הדת, ולהגיד זה דבר שהוא קיים רק בתחום הפרטי. לא, אז מה שאתה מכבד ואתה אומר, אני מוכן לקבל את השמירת מצוות, זה רק ברמה הפרטית, לא ברמה הציבורית.
זה ברור שלא.
האם שופט בית המשפט העליון אומר, האם כאילו הוא לוקח בשיקול שלו את הדרישות של את דעות הרבנים? אני מדבר על רמה, כי בשביל שהחרדים ירגישו באמת הזדהות מלאה עם הריבון, הם צריכים להרגיש שאין סתירה בין הסמכות של הריבון לסמכות של הרב.
זה לא יכול לקרות.
אוקיי.
אז מה? אז שאלתי האחרונה אליך, הם ישראלים?
באופן מלא, מדינת ישראל.
אז הם ישראלים או לא ישראלים?
יש כוכבית מאוד גדולה על ההזדהות שלהם עם מדינת ישראל, הם לא מוכנים לקבל את החילוניות של מדינת ישראל.
לא הכוונו. ולפני סיום, מה היית רוצה העיתונאי אליהו לוי שהמאזינים יזכרו משיחתנו?
מה שהייתי רוצה זה שאנחנו נזכור שאנחנו כולנו עם אחד, ושאנחנו חלק מסיפור היסטורי ארוך מאוד, ואנחנו עדיין נמצאים בתהליך ברור. אנחנו צריכים לעשות את זה להסתכל על זה בתור תהליך בירור, בירור מה טיב הישראליות, מה טיב היהדות, ולשוחח בינינו, ולהמשיך את השיחה הזאת, ועל טונים נמוכים.
דהיינו, הטונים היו גבוהים מדי.
לא, לא, חלילה, הפוך, מה שאתה עשית, וזה דוגמה ומופת למה שהייתי רוצה שיקרה יותר.
תודה לך, אליהו לוי, על שיחתנו המרתקת. נשתמע בקרוב, ואני באמת באמת מייחל לאותו רגע שהסיכון בין העדה החרדית שרואה את הריבון כריבון עולם קצת יסתכנו עם הריבון האזרחי, שנראה אותנו אגודה אחת למען ביטחונה של מדינת ישראל, היא מדינת העם היהודי.
אמן, אמן.
תודה לך, ושוב תודה ונשתמע. לסיום, מאזינות ומאזינים, שוב נושא חשוב וקריטי בחיי החברה הישראלית, ורק נגענו בה בקצה המזלג. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 054599930. בשבוע הבא נשאל את אותה שאלה, האם החרדים ישראלים, נשאל את האגף החילוני ב- 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 שהוא חלק מהאזרחים במדינת ישראל, ואולי גם נעלה לשידור את דובר הפלג הירושלמי שהוא החרדי מהזהות החרדית. ולפני שניפרד, נשמע את רני קולדברג בשירה, יהי שלום בחילך, שלווה בארמונותייך. נו, מתי זה יגיע לידי פעולה? המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית גידי הטכנאי, וממני העורך והתחקירן והמגיש, בן שפט. לעולם אל תשאל למי צלצלו הפעמונים, לך הם מצלצלים. שלום שלום, ויש שלום.
שלווה בארמונותיי. אמרה באמת שאני קצת רוקדת שם, מה את מרגישה? אז היא אמרה לי, אבא, כשאנחנו רוקדים, אנחנו ממש מתפללים.
הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסה צד קטן, נושא את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. פוסה צד קטן, נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם. זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות. זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצד וממשיך למסע. זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד יחיד ומיוחד פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לא אפשרי למין סיפור מקרי. פוסע צד קטן עושה את הבלתי אומן למרות כל הקולות הוא לא ישקוט עד שיסלול דרכו עד שיפלו כל החומות בתעוזה גדולה באומץ לב ושתי עיניים בורקות. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם. זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות. זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצד וממשיך למסע. זה מתחיל מאדם אחד עובר לאנושות כולה. יש שם